פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת שמות, הירידה לגלות מצרים, ניצני הגאולה, שלום לך אבי באולפן רחובות.
שלום, וכפיות הטובה, אתה זוכר את הוורד של החתם סופר על פרעו, והיה כמלך חדש, כפיות טובה של בן אדם שהתהפך מהכרת הטוב הגדולה ביותר לכפיות הטובה הגדולה ביותר, אמרנו את זה גם בעבר, ויש לך שבוע של כפויי טובה בכחול לבן, אבל בוא נדבר יעקב, חייבים לפתוח עם מה שקראינו אמש בארצות הברית, אתה זוכר מראות כאלה? אתה מסקר לא. כמה עשרות שנים פוליטיקה עולמית וישראלית.
זה לא רק עשרות שנים, מדובר פה במאות שנים של היסטוריה. אני חושב שזה מאז מלחמת האזרחים בארצות הברית לא ראינו מחזות כאלה, וגם אז נדמה לי שלא הסתרו על הקפיטול. יש לנו פה סיום ללא מכובד לנשיא שהיה ארבע שנים אוהד ישראל, וראינו ממנו רוב נחת, אבל מתברר רטרואקטיב זה שהיה בעצם סוג של חולה נפש. בוא נתפלל אבי שהבוחר האמריקאי, שהמחוקק האמריקאי, שרואה מול עיניו את הטירוף של טראמפ, לא יגיד בוא אנחנו נעשה חשבון איתו ועם המורשת שלו, וחלק מהמורשת שלו זה היחס המיוחד לישראל.
השאלה אם ביבי כאן לדעתך ייפגע, כשאתה יודע בסוף הוא מזוהה עם טראמפ יותר מכל אדם אחר היום בממסד הבינלאומי, בפוליטיקה הבינלאומית, בעיני הבוחר הישראלי משהו מהתדמית של ביבי ייפגע אחרי מה שראינו אתמול?
אני לא חושב, כיוון שאיך אמר ינון מגל דווקא היום דבר מאוד מעניין, אומר בינתיים, מי שעולה על הפידים על בית ראש הממשלה זה השמאל ולא הימין. בישראל היו כבר מסורות של חילופי שלטון מאוד מסודרים, נתניהו כבר ארז פעם את החפצים, ואפילו אתה זוכר, הוא הזמין את עמדי הובלות, אז הוא יודע להיכנס לבית ראש הממשלה, הוא יודע לצאת, יהיה פה, אם יהיה פה חילופי שלטון יהיו מסודרים. מה שכן נתניהו הפסיד זה את מחלק המתנות הגדול, אבי, שלא יבוא לעזור לו לקראת הבחירות.
הדוד מאמריקה, אין. נגמר הסיפור, תשמע, לפחות אבל עדיין יש לו את ביידן כשהוא רק מקים את הממשל לקראת הבחירות הקרובות, והוא לא יספיק לתקוע אותו כפי שהוא מן הסתם היה רוצה, כפי שקלינטון עשה בעבר לביבי עצמו וכפי שבוש אהב עשה. בוא נראה באמת איך התפתח, אבל בוא נדבר על הצרות שלנו, על הסגר.
אני יודע, בוא נשאר רק אחד בארצות הברית, אני לא רואה ביידן, איזה מועמד בדיוק מועדף יהיה לו פה? זה לא פעם שהיה פעם את שמעון פרס מול נתניהו או מול שמיר, היה פה מה, ביידן יודע בדיוק מי זה גדעון סער, ומי זה רון חולדאי, ומי זה יאיר לפיד ואביגדור ליברמן. זאת אומרת, אין לנו כאן התמודדות של שני מנהיגים, שאחד ימני, אחד שמאלי.
ודווקא אגב את ביבי הוא מכיר, כן, בבקשה, עצרתי אותך, כן.
יש כאן איזשהו הספסוף של אנשים שרוצים להחליף את נתניהו, אני לא חושב שביידן בדיוק יודע את השמות של כולם, אבל זה נכון, אבי, אם אנחנו הולכים על מערכת הקשיים של נתניהו לקראת הבחירות, זה בהחלט כושר רציני, אבל כמו שאמרת, יש לו עוד כמה וכמה קשיים.
וגם לישראל, שמה, בסוף הנכס הכי גדול של ראש ממשלה ישראלי ושל מדינת ישראל, זה מידת הקרבה שלה לנשיא האמריקאי. זה היה הנכס הגדול של נתניהו, לא סתם כולם הרימו לו טלפונים וכולם רצו את קרבתו. הדבר הזה נעלם, התפייד. בוא לא נשכח אבל לסיום שביידן וביבי מכירים איזה 40 שנה, לך תדע לאן זה יתפתח. אנחנו הרי יודעים שהוא יודע למצוא מסילות כמעט לכל אחד, כן, חוץ מאשר כאן בפוליטיקה הישראלית. בוא נעבור לסגר יעקב, אתה, איך אתה רואה את ההתפתחויות בזירה החרדית בסוגיית הסגר?
תראה, נושא מאוד מאוד רגיש, אנחנו מדברים כהולכים על ביצים, אנחנו הרי לא מותחים ביקורת, אנחנו רק רואים תוצאות, ותכף יהיה איתנו גם פה סגן השר אורי מקלב שמקורב לחלונות הגבוהים, אז דבר שאני שאל אותי אם יש באמת הוראה לסגור את החיידרים או אין הוראה, ואם כן למה היא יוצאת בצורה כזאת, אבל אנחנו...
אני יכול להאמר שלא נקבל תשובה?
אני מאמר שכן נקבל איזושהי תשובה, כי בכל אופן היה בצהריים אחרי הרבה תחנונים הצליחו להשיג איזושהי תשובה מסוימת, אבל לא נסתכל רגע מהזווית שלנו כתוכנית פוליטית, מה זה עושה לנו כציבור חרדי שעומד למערכת בחירות. אני עובר על התקשורת, אני רואה גם אנשים שנחשבו פובליציסטים ותומכים שלנו קוראים אותנו לגזרים.
שמע, אתה רואה את בנט? האיש לא חשוד בשנאת חרדים, הוא מבין שהבון טון היום זה לתקוף חרדים, והוא עושה את זה פעם אחר פעם. אתה רואה את ישראל ביתנו, מיותר לומר, הם כבר היו על הקרשים עם 5 מנדטים בסקרים, אתה יודע, זה לכיוון גבול אחוז החסימה, כמעט כמו כחול לבן, והנה הם פתאום קופצים ומתנים ואומרים לא נלך עם שר, אם יצחיר שהולך עם החרדים, והפעם אי אפשר להשאים אף אחד, כי הייתה פנייה מלכתחילה, מי יום ראשון? וביבי משך את העניין הזה, אמנם כחול לבן נתנו את התירוצים, אבל ביבי נהנה מזה שלא סוגרים את מערכת החינוך, כי הוא רצה לדעת מה קורה עם החרדים, והוא שלח והגיעו למתווים ושלחו שלוחים, ובסוף ברגע האמת הכל מתפוצץ. איך אמר לנו אחד מחברי הכנסת הבכירים? אין לנו, התברר שאין לנו כלים. שולחים אותנו לשליחות, אנחנו משיגים דברים גדולים, ויוצאים בסוף שקרנים קטנים.
כן, עכשיו, בלעת הביקורת עלינו, שאנחנו יכולים לקבל החלטות, אתה יודע, על מי שכחו למתוח ביקורת, אדם שנהנה משום מה מאיזושהי חסינות תקשורתית, בעצם מדבר בשני אנשים, זה בני גנץ ורם שפע, אתה שוכח ששני השרלטנים האלה לפני שבוע, שבועיים עצרו את סגירת מערכת החינוך, כי הם טענו שככה וצריך לבדוק וצריך לכל, בשבועיים האלה זינקנו מ-4,000 ל-8,000 נדבקים ביום, אבל משום מה אותם אף אחד לא מזכיר, כי היום מי שנמצא בסטטוס של רק לא ביבי מקבל איזושהי הגנה של קדוש.
אני אזכיר מישהו שלישי שגם אותו לא ממש מזכירים, שזה יואב גלנט, שר החינוך. עוד איזה אדם מזוי, תשמע, המסקנה שלי היא שאתה לא יכול להישאר אפיקורס אחרי שאתה רואה את הרמטכ"לים. יש לך אחד את הסגן, סגן הרמטכ"ל מזהה התהליכים, ויש לך את אשכנזי שעלה מיותר להכביר מילים, ראינו את התחכנות שלו ובני גנץ, והנה גם גלנט שנמצא ממפלגת השלטון, מדבר בהזיה, מנותק, שורץ באולפנים, לא נותן הגנה למורים, אין חיסונים למורים, מדבר על זה שאין תחלואה במערכת החינוך, שכולנו יודעים שההפך הוא הנכון, מתנגח, מתנצח. מה אני אגיד לך? המסקנה שלי שכל הגנרלים האלו, אולי הגנרלים הרציניים באמת פשוט לא הולכים לפוליטיקה, אבל אם כך נראים פניה של מערכת הביטחון, אז אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים.
יש רמטכ"ל אחד שבאמת עשה דברים גדולים, ולא נכנס לפוליטיקה, זה גדי איזנקוט, הוא רואה את העליבות שאנחנו נמצאים בו כעת, ובאמת שמר על עצמו, אבל הציבור בישראל, אתה יודע, לא נכנס לכל הדקויות האלה.
שמענו את זה באמת גם מדרי. תדע מה, מישהו שהוא שמנמן והרלגל, ואין לו את המצ'ואיזם הזה, הגנרלי, והוא בכל זאת עולה לגדולה, זה כנראה אומר משהו. שהוא עלה רק בזכות כישוריו.
אבל תראה דבר מעניין, שהפוליטיקאים האפסוסיים האלה נמצאים בחיים אזרחים, באמת הם הבל הבלים, אבל כשבצבא הם עושים יופי של תחכים. זוכרת גבי אשכנזי, כשהוא היה מדהים, הוא היה הפוליטיקאי הכי טוב שיש, כי אנשים עוברים לאזרחי, משהו משתנה אצלם.
כי בצבא זה פוליטיקה שאתה אומר משהו וזה מתבצע. כשאתה מגיע לפוליטיקה ואתה צריך בסוף שיתופי פעולה, אז אתה לא יכול ללכת עם הדרך התחכנית הזאת של להוריד הנחיות מלמעלה, ואתה מצפה שכולם יבצעו אותם כזה ראה וקדש. זה לא עובד בפוליטיקה. הנה, זו התוצאה. בוא נדבר לסיום על העניינים האלה שהפנימיים, שבתוך יהדות התורה אתה עוסק בזה לאחרונה.
רגע, אבי, כן. לפני יהדות התורה יש לנו את הפצצה שמנדלבליט זרק אתמול, שלושה חודשים לפני הבחירות, הוא פתאום נזכר שנגד דרעי יש איזה תיק של עבירות מס, והוא החליט לפתור, אתה יודע, מנדלבליט עושה את זה, לפי דעתי הוא בסדרתיות, גם נגד נתניהו הוא הודיע בדיוק חודשיים לפני הבחירות, וגם נגד דרעי, אז הבן אדם הזה הוא אפילו לא תלית שכולה תחלת, הוא אפילו לא תלית, אני הייתי רוצה להגיע לביטויים יותר חריפים.
אבל יש מולך קנק
בין
תיקי נתניהו, שבסוף יש שם את עבירת השוחד, אתה יודע, אפשר לומר שזה תיק תקדימי, ואתה באמת רואה את המקרים, 150 מקרים, אתה דג שם איזה כמה מקרים ספורים שביבי יתערב, אני אומר לך, כל פוליטיקאי מתחיל מתערב יותר, אבל ניחה. אבל לבין הסיפור של דרי, הם יצאו לדרך על משהו ענק של שוחד, מרמה, הפרת אמונים, הם בסוף מגיעים לעבירת מס, הרי זה דבר שהיה יכול להיסגר בתיק של כופר של מול פקיד השומה, זה נסגר, זה דברים שבנוהג 5 שנים של עינוי דין. על זה הרי מנדלבליט עצמו בחש ששי ניצן עושה לו את זה בתיק הרבה יותר מסובך. והנה בתיק הכי קל, 5 שנים אתה גורר את הבן אדם, ובסוף אתה מוצא איזה משהו של עבירות מס. אגב, על עבירות מס אנשים חושבים שזה דברים קלים, אבל זו בהחלט, במיוחד כשמדובר בנישום, זה יכול להיות משהו שיש עם הקלון, יש מספיק זמרים.
אני מכיר כמה זמרים וכמה סמים שהלכו לכלא.
כן, ואימהות של סלבריטיז, כן, בהחלט. אז תמיד לתפור מישהו אחרי 5 שנים על עבירות באמת שאפשר לסיים אותם בכופר, כשאנחנו יודעים שמנדלבליט עצמו חשב שכך צריך לסיים את זה. כנראה שמישהו שם בפרקליטות גרם לו לחשוב אחרת ולא נשאל מדוע. מה, אתה יודע, אפשר לסכם ולומר פרשת משפטי או פרשת שמות, בושה.
כן, עכשיו השאלה בהיבט הפרקטי, ותאיר את עינינו. אנחנו יודעים שיש מה שנקרא את הלכת דרי פנחסי הידועה מ-1993, ששר שהוגש נגדו כתב אישום לא יוכל לכהן בממשלה. בוא נניח שדרי עובר את השימוע ולא עובר אותו. מנדלבליט מחליט שעל איזה כמה אלפי שקלים שהוא לא דיווח על איזה חלון אלומיניום שהוא בנה שם בספסופה, צריך להעמיד אותו לדינאים. עצם ההגשת כתב האישום הזאת תחייב את דרי להתפטר מהממשלה.
תלוי מה יש בכתב, הרי המושג קלון הוא מושג עמום, שהוא תלוי בכמה מבחני בסנושי, בכוונה,
בנתון או משהו, לא?
בחומרת העונש כמדד. אם זו עבירה שחומרת העונש שלה היא הליכה לכלא, ומדובר במבצע שאתה אומר שהוא עונה את רשויות המס, ובעצם יש כאן גם תרמית, אתה יודע, או לרישום כוזב, אז זו לכאורה עבירה שיש עם הקלון. ועל דבר כזה, כל דבר השאלה איך אתה צובע אותו, אפשר לצבע את זה בגוונים של קלון, ולהגיד שדרי בשביל זה צריך לשבת בבית. ויותר נכון להיות חבר כנסת ללא תפקיד שר.
בוא נגיד ככה, אם 5 שנים ארי דרי עמד ליד הגרדום ושאל את עצמו אם יעלו אותו או לא, אז עכשיו הוא כבר עומד על הכיסא והחבל סביב הצוואר. השאלה היא, מנדלבליט החליט לבעוט לו בכיסא, והוא יוכל לעשות את זה אם הוא לא יקבל את השימוע ויוחלט להעמיד אותו לדין. אבל אבי, זה לוקח הרבה זמן הדברים.
המון זמן, המון זמן. בתשמע, עם ההבשלה מחקירה, זה בכלל הזוי, חקירה, עד שאתה מגיע להבשלה, כמה זמן לוקח שיקול דעת על העמדה לדין? הרי המשטרה סיימה את חקירתה מזה עידן ועידנים. כמה זמן לוקח לבדוק עבירות מס? אז לך תחשוב כמה היא ככה שימוע.
לא שיש לה לחקור עדים בלונדון או איזה שימוע בינלאומי. כולה עבירת מס, כן הצהרת, לא הצהרת.
מה שמנדלבליט התלונן על עצמו, הוא עושה לאחרים במכפלות.
אגב, מה עם ליצמן? גם נגדור שזה המלצה.
הבא בתור, ליצמן הבא בתור. גם שם אפשר להבין למה חיכו. טוב, עוד יהיה לנו על מה לדבר. על ענייני יהדות התורה נדבר כבר עם הקלב, כן?
כן, בוא נשאל אותו וגם על המכתבים שהוא קיבל משלום אמוני ואיך הוא מתכונן להתייחס אליהם ומה הוא אומר.
מכתבים ומאמרים.
מכתבים ומאמרים פרגים על נשארו עמנו.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. במוצא שקרוב, חושבים קדימה, סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. 6 פרקים, 10 יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש ב8, כאן בכל חי.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669. 072-393-9669. וידה זה חיים.
יוגורט תנובה. מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
במלאת 15 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום שלישי ב4 אחר הצהריים תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק, במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה אמר, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. האירוע יעבור בשידור חי באתר ערוץ 2000. למחרת ב11 בבוקר נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. יעברו לפני התיבה הרב יעקב עדס והרב יוסף כדורי. ההתכנסות על פי הנחיות משרד הבריאות. לפרטים 1-800-800-757.
במחול הרייפוס במיני מטעמים.
גם בסעודות השבת, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית. לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופתא ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555. 03-9641-555. או באתר מופתא.org.
ברת אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. אני רוצה לתת לכם טיפ מירונית, מטפלת רגשית באומנות העובדת עם הילדים בבית החם. העבודה עם הילדים על ידי חומרי יצירה פותחים את ליבם, ובכך מגלים את נסתרות הילד, מה קשה ומפריע לו. טיפול רגשי על ידי אומנות נותן כוחות ועוצמות לילד. דעו, תוצאות העבודה והיצירות של הילדים משקף אותם מבפנים, וכך ניתן לסייע להם.
יד עזרה ושולמית. לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לסגן שר הרב אורי מקלב.
שלום וערב טוב.
סגן שר התחבורה כמובן, כן.
כן.
תראה, אנחנו מורגלים, נפנה אליך כחבר בכיר בדגל התורה, כזוכה אצל יעקב ריבלין, מח"כ המצטיין של דגל התורה, אגב ברכות, ואנחנו לא הופתנו, אבל אנחנו מורגלים בציות לדעת תורה, אבל איך אנחנו מסבירים לישראלי הממוצע, שבתי ספר ממלכתיים נסגרים בהוראת הממשלה, בעוד בתי ספר חרדיים שמקבלים גם כן תקצוב מהמדינה, הם סגורים רק אם הרבנים אומרים לסגור אותם, ועד לרגע זה אנחנו לא באמת יודעים מה יהיה. תן לנו הסבר בשפה שגם חילוני יוכל להבין אותה.
אז אני אגיד לך ש...
בשפה חילונית, כי אנחנו הרי מבינים את המטריה.
אני תתמול בשידור ברדיו כללי. ואני עניתי את התשובה, אם יכולים להסביר לי איך יכול ועדת החינוך יכולה לסתור ולהפוך החלטת ממשלה ולהוציא מיליון תלמידים ללימודים, כשאומר שר הבריאות ואומרים המומחים והממשלה עצמה קובעת, כל הממשלה הרחבה או ודאי קבינט הקורונה, ומודיע שזה דבר שמסוכן, הוא יביא סגר הרבה יותר עדוק, הוא מביא הפסד למדינה כלכלי, אני לא מדבר רק על הנושא החינוכי, ויושב ראש הוועדה מתקשר לראש הממשלה החילופי לפני שהוא מחליט, והוא מאשר לו להחליט כשראש הממשלה הזה החליט קודם לעשות, לא להמשיך או לא לפתוח לימודים לכיתות ככה וככה עד...
אבל עליהם אין שאלה, אנחנו יודעים שאצלם הכל פוליטיקה.
אז זה מה שאני מסביר. כשאני עניתי את התשובה הזאת, באמת, אז אמרה שלי חימוביץ' במקרה זה היה, היא אומרת, הוא צודק, הוא עונה תשובה נכונה. אם זה אפשרי, אז אומרת, יש כאן החלטות פוליטיות, החלטות שתלויות בדברים אחרים, אתה יכול לקחת את זה לעוד מקומות. אתה גם יכול להחליט איך בית המשפט פתוח, כשאומרים לך אנשים שנמצאים בית המשפט, מסדרונות בית המשפט נמצאים עם אלפי איש שנמצאים מחכים לדיונים וממתינים הרבה זמן, ועוד ועוד דברים כאלה שאחד מקומות סגורים, זה לא מקומות פתוחים, שלפי כל קנה מידה או בהשוואה למשהו אחר לא נותנים להם להיות פתוחים, ואנחנו ומשאירים אותם פתוח רק כדי שיהיה לראש הממשלה, שהמשפט של ראש הממשלה לא ידחה. זאת אומרת, זה האינדיקציות שנעשים. אלה דברים שלמשל דוגמה, כשאתה אומר את זה אז אתה באמת מסתים את הטענות. עכשיו, למה אתה יכול גם ללכת רחוק?
אגב, כשאני דיברתי אתמול בתקשורת, כמי שמופיע גם בבתי משפט, פשוט שערוריה, נדחסים לתוך אולמות קטנים ואומרים ששם ההנחיות לא חלות, לא, כי בתי המשפט מוחרגים.
אוקיי, אז ולמה מוחרגים? ולמה מוחרגים?
כדי שלא ידחו את הדיון של ביבי.
כדי שלא ידחו את המצלגות של ביבי. אז זאת שאלה אחת שנשאלתי, ואני עניתי לדבר הזה, ואני אומר לכם גם עכשיו, ואתמול זה היה עוד יותר נכון, גם נכון, שברגע זה מיליון איש מפרים, לא רק תלמידים, מפרים הנחיות, מסתובבים בתל אביב כמו היום, אמצעים כמו יום רגיל. יש הרי, גם היום יש סגר, אנחנו נמצאים בסגר. וגם הטיילות בכל הערים, אני לא מדבר על בתי קפים, אני מדבר על מסעדות, תל אביב רגילה. תל אביב רגילה, אני הייתי אתמול במקום,
לא במקומות... נכון. אני כל יום בתל אביב, לא ממש רגילה, אומנם הולכים לבתי קפה, אבל אנשים עומדים במרחקים.
מודעות על מסעדות, על מסיבות שיש בתל אביב, יש מודעות רסמיות.
שם אתה אני מדבר, לא נמצא, אתה לא נשים, יודע.
אוקיי,
תלך בכל הטיילות, כולן נמצאים, לא אלף מטר.
כן, בוא נשאל את עצמנו, בוא ניכנס קצת יותר לעומק. אתה יודע, בסדר, כלפי החילונים יש לנו תירוצים, הם לא בסדר, ועדת החינוך, בטיילות בתל אביב, אבל איפה אנחנו, הזהירות העצמית עלינו? אנחנו רואים שברגע שנפתחו בתי הספר, בייחוד בחודש האחרון, כל יום חוזרים ילדים ומדביקים את ההורים. אז נניח לרגע, למה נעלה החילונים, ונשאל מה אנחנו עונים לעצמנו?
קודם כל אנחנו יודעים את ההוראה, וההוראה שיצאה גם היום, ושהיא נאמרה באופן מפורש, גם מידי הרב קניאסקי, והוא אמר שלהקפיד בזהירות יתרה, ועל החולים והקשישים, ובלי שום הודעת יותר. זאת אומרת, הוא דיבר להקפיד על ההוראות, אני מצטט לך, להקפיד על ההוראות, אם אני מצטט נכון, להקפיד על ההוראות של הרופאים והתקנות שנקבעו. עכשיו, זאת המסר, אנחנו לא מקרישי קורונה, והשומרים
אפילו יעקב בדיקות, ואני, שאנחנו יודעים בדיקות. לקרוא בין השורות לא הבנו, ובאמת אולי כדאי לשאול אותך, החיידרים יסגרו גם?
אני לא
החיידרים יסגרו?
אבל אני אגיד לך, אני יכול לפרש לך את זה כמו, כמו שהיה אותה
בבקשה.
שאלה על, על החסינים. אני, החיסונים. אני הייתי כשדוקטור ארט היה בחדר, הייתי, כשהוא שאל, ואחרי זה היו עוד הרבה ששאלו, שאלו האם לעשות את החיסונים או לא. אמרו כן, התשובה הייתה כן, בפירוש כן, ומה נות לאנשים? כן לעשות. אחרי זה יכול לבוא לך מישהו, ומספר שאשתו מאוד מפחדת, והוא מביא דפים על דפים למה זה מסוכן, ומה זה יכול להיות, ועוד עומד, ועוד עומד, ועוד עומד, ומסביר, אז אומר, אז אל תעשה. זאת תשובה שיכול להיות שגם אני חושב שאם הייתי שואל אותך, הייתי שואל אתכם. אחד שהיה בא לך, הייתי אצל לכם בדברים שאתם מבינים בזה, ואתה אומר, יש לך דעה בזה, הבעל אחד אומר, אבל, 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 אתה אומר...
אל תגלה למאזינים, אבל אנחנו לא באמת מבינים בכלום, כן.
אבל אני עוד יש שטחים שאתה מבין ודאי, ואתה בטוח ובטוח אתה היית עונה את התשובה הזאת, וזה ברור. יותר מעבר לזה, שזה גם הקדוש ברוך הוא הצטרף על מכירת יוסף, בגלל שאדם שרוצה, בדרך שרוצים ללכת, אותו, אנחנו עד היום ננשים מהקדוש ברוך הוא על מכירת יוסף. אז ואנחנו, והקדוש ברוך הוא תצטרף לזה, מכיוון שבן אדם בא ואומר, אני ככה וככה וככה, ואני מאוד רוצה, בדרך שאדם רוצה ללכת, מניחים אותו, וזאת התשובה. ואני שב ככה, ואני, יכול להגיד לך מה שהיה בעבר, עכשיו אני לא יודע. אין ספק שאנחנו מדברים עכשיו על התפרצות חזקה, על דברים שבזה חשש מאוד גדול. אנחנו רואים כל יום שומעים על אסונות כאלה, ואנשים שמוספזים וסובלים מאוד מהקורונה, ואנחנו יודעים ששב בגלל המוטציה הבריטית, או לא המוטציה הבריטית, אין ספק שיש הדבקת יתר. אבל מה שהיה גם אז, המערכת החינוך החרדית יודעת לתת מענה מה שהמערכת החינוך הכללית לא יודעת, מה שספינה קטנה יודעת לעשות, ולתמרן ספינה אונייה גדולה לא יודעת לעשות. ואם למישהו יש את הערך של ההפגנה, אז אנחנו מותרנו להרים ערך אחר. אין מי שאומר שההפגנה זה דבר בריא וזה דבר טוב, שזה מתאים לכל הנושא של הסגרים, אבל יש מי שיודע להרים ערך מסוים בתחינה טוב, ומוכן בשביל זה גם ללכת, לצאת מהגדרים של הסגרים ומהתקנות. זאת אומרת, יש גם דברים שמישהו יכול לבוא ולהגיד, זכותו, זכותם של ציבור חרדי, שלא היום ימציא את הערך הזה, ובסופו של דבר, ויש לו מערכת שהיא לא שבתה מימיה, מקום המדינה. מערכת, קודם כל, אנחנו לא מדברים על כל מערכת, אנחנו מדברים על המערכת של הבנים, וגם לא כל המערכת של הבנים. מערכת מצומצמת שהיא מאוד
קשה. כן, אבל מה אנחנו עונים, רבורי, מה אנחנו עונים לעצמנו? יש אצלנו הדבקה מאוד מאוד גבוהה. בוא תגיד לאבא או לאמא שרוצים להגן על הילדים שלהם, מה לעשות? נעזור רגע את המכתבים. אתה היית שולח את הילדים שלך לבית ספר היום?
צריך, אני שומע מה שאומרים, והנכדים שלי, שגם שומרים, ההורים שלהם שומרים על מה ש... ועושים את מה שאומרים להם. אבל אם יבוא מנהל חדר ואומר, תשמע, יש לי 250 מתוך 1,000 תלמידים כבר מחלימים, אני יכול לפתוח עבורם או לא? המערכת הכללית לא נותנת תשובה, יכול להיות שהמערכת הפרטית יודעת לתת תשובה. כשבא מישהו ואומר, אני יודע אבל לתת מענה, כולם אומרים, מה שאומרים, לא לפתוח וצריך לסגור וצריך לשמר. אבל יש אחד בא ואומר, אני, מערכת שלי, אני יכול לשים אותם בקפסולות, יש לי הרבה יותר מקום, אני יכול לקחת בתי ספר אחרים. וגם אחרי הצהריים. מה שהמערכת, המערכת הזאת לא, אתה רוצה שהמערכת קיבלה
אני יודע, אבל למשל, שביבי אמר אתמול, אם אפשר ממש באותו נושא, כן, אם בטח תוכל להשיב גם על זה. ביבי אמר אתמול, בסגר הראשון והשני אמרו שאנחנו צריכים לדבר מראש עם הרבנים, והפעם הפקנו את הלקחים. הלכו ושלחו מראש, החיודים שלחו לכל מי שצריך, ניסו לתאם הכל מראש, הגיעו לאיזשהו מתווה, ואז ביום רביעי בבוקר קמנו לאותן כותרות באתרים, שפתאום יש מרד חרדי, שוב ראינו את איווט ליברמן, עד כדי כך שאפילו בנט, אף אחד לא חושב שהוא לרעתנו, אפילו הוא תוקף את החרדים כי הוא מבין שזה הטרנד, וזה גם בגללנו, כי אנחנו לא מדברים בצורה ברורה, אני מקשיב לך כבר 5 דקות, אין לי תשובה אם לפתוח או לסגור את תלמודי התורה.
אתה לא תקבל מי תשובה, בשביל אני לא זה שמחליט. אתה שואל אותי מה ההוראה עכשיו. עכשיו מה שאני יודע, ההוראה היא לא לפתוח. זה מה שאנחנו יודעים. אתה שואל אותי מה היה בעבר, שגם כשהיה הוראה לא לפתוח, אבל בסופו של דבר אנשים קיבלו, מנהלי תתים קיבלו הודעה, הוראות פרטניות במקרה שלהם לפתוח או בצורה אחרת, אז היו דברים כאלה מעולם, והתשובות גם היו בהתאם, ולכן יכולתי גם לעמוד מול בתשובות. אתה שאל אותי מה אני עונה לציבור החיוני. בסופו של דבר, אתה שואל למה הציבור לא יודע את הדברים, שההוראות אצלנו עוברות בצורה, אין על התקשורת תפקיד המרכזי. זה חלק מההוראות ניתנות גם באופן פרטני. כפי שמקובל אצלנו מדורי דורות, ואכן אתה שואל אותי מה...
אני זוכר בתקופות קודמות ההוראות היו עוברות בצורה יותר ברורה.
אני לא חושב שאתה... כל אחד, אתה יודע, תמיד מתרפקים על העבר וחושבים שבעבר היה ככה. בכל זאת, אנחנו אף פעם לא התמודדנו עם נושא כמו קורונה, נושא שמאוד מורכב. מה השאלה? אבל אם ההוראות נמצאים, אנחנו צריכים לשמוע, אנחנו לא שומרים על בתי כנסיות, משתדלים בכל אופן, ודאי שההוראות הן כאלה באופן מאוד מאוד ברור. אני לא חושב שיש כאן... זה שהציבור... זה שעכשיו כל מה שאנחנו נעשה... כל מה שאנחנו נעשה עכשיו, לא מסתכלים על הדבשת של עצמם ולא עם תגבן של עצמם, רק מסתכלים כל איזה אירוע קטן, שלא באותו סדר גודל מה שקורות החיונים, בהפרות סדר שהם נמצאים, הם מסיים, זה לא מסוכן, ולא, והם לא סובלים מזה, והם לא רואים איך שמאפירים עצמם, כשמישהו מתוכם עושה את זה, זה לא קורה, לא קרה שום דבר. אבל שציבור החרדי קל מאוד להציץ, ואתה מדבר איתי על ישראל ביתנו, איך ישראל ביתנו יכולים, איך אביגדור ליברמן, שהמפלגה הזאת עומד בכנסת במשך כמה חודשים,
כן, הוא מכחיש קורונה ידוע,
הוא מכחיש קורונה ידוע,
אבל רץ לקבל חיסון,
וכל הקבוצה שלו, ולא שם, הם ממרידים נגד זה, והם אומרים שמפירים מסגרים, אני לא מכיר עוד חברי כנסת.
אתה יודע שאיבט עורר לי הסיטואציה, בזה שהוא הכחיש קורונה ורץ לקבל חיסון, זה הזכיר לי שהוא תוקף את החרדים, אבל סוגר עם דגל התורה דיל בהסתדרות הציונית. זה מה שזה הזכיר לי, אני לא יודע מה זה הזכיר לך, יעקב, כן.
אז התשובה היא...
זה הזכיר לי, מי זה הזכיר את עיריית ירושלים, את מרטין שלב. אבל בורי, אני רוצה לקחת אותך לכיוון קצת יותר פוליטי, בכל פן אנחנו בפוליטיקה. שמנו לב שפוליטיקאי כמו בנט, שבסגרים קודמים עוד נזהר בכבודם של החרדים, תוקף אותנו חופשי חופשי. אני יודע שיש ויכוח בין החברי כנסת החרדים, האם לענות לו ולתת לו את הבאז שהוא רוצה, או כמו לגבי ליברמן שאנחנו משתדלים להתעלם ממנו. מה העניין הדעה שלך בנושא הזה?
אתה יכול גם להביא אמירות מאוד מאוד חמות על הציבור החרדי גם במערכת הבחירות הזו, אז ככה זה לא סתירה. אתה אותו חבר כנסת
עכשיו הוא תוקף אותו לזמן קשה
עכשיו, כן, והוא, וגם שמת לב שהתקיפה יותר על נתניהו, על החשבון, על הגב שלנו. זאת אומרת, נתניהו נכנע לחרדים, נתניהו עושה הקלות לחרדים ועולה לו מנהיגיות, וזה ככה לא מנהלים קורונה ועוד דברים כאלה. זה היה מסר, אבל לא שאני בא לדון אותו לקו זכות למשהו. אבל היום בנט, אני לא חושב שהוא עכשיו מועמד להקים ממשלה, שאתה רוצה, שאני צריך להתייחס עכשיו לדברים שלו בכל כובד המשקל ולראות, תשמע, מה
הוא יכול להיות לישון המוזניים.
הוא יכול לישון המוזניים, אז אני לא חושב שהוא ימנע, מעצמו להשתתף איתנו במידה שזה בקואליציה, ואני גם לא, נראה לי שגם אנחנו נמנע להשתתף איתנו בתנאים שאנחנו עושים בהסכמים קואליציוניים.
אבל נראה שיש שם איזשהו ציר, לא, אנחנו רואים באותו יום יש הסכם עודפים בין שר לבין בנט, שעה קלה אחרי יש הסכם עודפים בין איווט לבין לפיד, איווט פתאום אומר הבוקר שאם שר יפנה לחרדים אז הוא לא יושב איתו, משהו מתכנס לאיזשהו ציר נגדנו שלא ראינו כאן במערכות האחרונות, למעט איווט שהיה קול בודד.
אבל גם הייתה אמירה כבר וחשש של התכנסות לקואליציה רק לא חרדים, לא רק לא ביבי, וכבר היה את החשש מהדבר הזה, וכבר הם דיברו על זה, ושהייתה התכנות גם לבחירות האלה, שהיה זמן, אז כל התקשורת באמת עטה על כך, שאנחנו אולי יש הזדמנות, יכול להיות שתהיה קואליציה רק לא, רק בלי החרדים בכלל, ובלי, עכשיו אמרו גם בלי הליכוד. אין ספק שאם אנחנו רגע חושבים שלא לא תהיה, אם יתאפשר להם, שלא תהיה קונסטלציה של חיבור בין ישראל ביתנו ובין גדעון סער וימינה, ואולי כחול לבן, או אם כחול לבן הם יהיו רלוונטיים או לא, ודאי שזה, אין ספק, גם אם זה יהיה העיקר לא ביבי, וגם גם בלי זה, גם אם נניח, גם לא, אם גם לא ביבי היה עומד בליכוד, בראש הליכוד עכשיו, נניח הוא לא היה עמוד או שהוא לא היה חשש, ויהיה את האפשרות לעשות קואליציה כזאת, לפי דעתי הם יראו את זה כדבר שיכול להיות שנכון לעשות, ולעשות קואליציה כזאת שהציבור, יש הרבה שמוחים עם כפיים. אז זה צמיד, וזה החשש שלנו, ולכן אנחנו יודעים שאנחנו הולכים למערכות, מערכת בחירות שהיא לא פשוטה והיא מורכבת. התוצאות, אף אחד לא יודע מה יהיו התוצאות. ולא רק התוצאות, ההרכבים, איזה קונסטלציות פוליטיות ייווצרו מהתוצאות.
עכשיו, איך אתם מגיעים למערכת הזאת? תראה, לשני כמה ימים אגודת ישראל שלחה לכם, כלומר חצי מאגודת ישראל שלח לכם מכתב מפורוש ואייכלר, שבו אתם נדרשים לא לנהל מסע ומתן בלעדיהם. עכשיו, מה תעשו אם אגודת ישראל לא תצליח לבוא לשולחן מאוחדת כגוש אחד? אז מה, תשבו עם חצי, תסגרו עם חצי, תיתנו להם חצי, איך זה יעבוד?
אתה יכול גם לשאול, גם המשיך לשאול, ומה קורה אם אנחנו לא נתאחד מול...
אתם בינתיים באים מרוחדים, זה ידוע לי.
כן, לא אנחנו עצמנו, אבל מה קורה אם אנחנו לא נצליח להגיע להבנות עם אגודת ישראל. ונניח נורמנים, יש תאריך, יש דדליין. ודרך אגב, ענינו למכתב הזה מהנימוס, אבל לא מעבר לכך. יש במכתב הזה אמירות, שמענו, יש שמועות שאתם סוגרים. הרי זה לא בא להגיד אותנו. זה לדבר עם הקלה ומתכוונים להחמות. זה המסר היה למיש בתוך אגודת ישראל, ובאו אמרו, אתם, כדי להעביר למסר שאי אפשר לסגור בידינו, אז באים אומרים, יש שמועות שאתם כבר סגרתם. אז זה גם לא צריך
אבל בתכלס אתם תסגרו רק עם כולם? אני רוצה לדעת אופרטיבית, בתכלס תסגרו רק עם כולם? או שיבוא מישהו יגיד לכם, אני מיופה הכוח ותסגרו איתי, איך זה יעבוד?
אני לא חושב שיכול להיות מצב שזה לא יהיה עם כולם, ושיוכו שעובד ישראל תתפצל, תלך בשני ראשים. אני לא חושב שעל זה מדובר. אז בסופו של דבר הולכים ראש אחד, אם יש מישהו שמייצג את הרשימה, גם אם הבעיות הפנימיות לא ייפטרו, גם אם הבעיות הפנימיות בתוך עובד ישראל ייפטרו, ואני לא נכנס, אני מאמין ורוצה שייפטרו, ואני מייחלים לכך, אנחנו יודעים שזה גם השלכות, זה לא רק שהמריבה היא רק פנימית בין, כמו שחסרי לה, כל מריבה היא גורמת לציבור מסוים, או למנע, או להתרשל בבחירות.
אתה זוכר את אופשין סמכסת?
ולכן, כן, ואנחנו כולנו, ואנחנו מעוניינים שזה, זה לא רק...
אתם מנסים להתערב גם, או מאחלים הצלחה לשני הצדדים?
לא, אנחנו מאחלים הצלחה לשני הצדדים במובן ההפוך, מה שנוהגים להגיד שממשיך להריב. אבל אני רוצה, אני מאחל הצלחה לשני הצדדים באופן אמיתי כדי שיגיעו להבנות.
כן, אבל הוויכוח ביניהם...
אני גם לא חשוד אחרת.
זה ברור, אני לא חושד בך אחרת. אבל תראה, הוויכוח שיש ביניהם...
זה לא בדרך התורה, זה לא מועיל לנו
שום דבר. כן, רבורי, הוויכוח שיש ביניהם בעצם גם מקביל קצת אולי אם יש ויכוח ביניכם. הרי מה קרה? בוא נסביר למאזינים. היה הסכם שעד עכשיו אתם קיבלתם את הם קיבלו את המקומות האיזוגיים ראשון, שלישי, חמישי ושביעי, ואתם קיבלתם את התפקיד הראשון. עכשיו, באים פה ושווייך לומרים, בוא נמשיך את ההסכם הזה, זה נוח להם. אתם מצד שני, אני שומע שיש קצת תהירורים אצלכם, כיוון שמצד אחד, אולי צריך להפוך סוף סוף את הצדר, מצד שני, אתם תדחקו בתפקידים. מצד שני, יש אחד שאומר שאם לא ישנו את הסדר, אז הוא יישאר מספר 8. אז גם בתוככם אין איזה אחידות, האם לדרוש את קיום ההסכם הזה, או להגיד בוא נצלם מצב, כי בסך הכל עברו רק 7-8 חודשים שלא הייתה ממש קדנציה כאן.
אנחנו הרי יודעים שעכשיו הוויכוח אם להישאר בהסכם הקודם, או עכשיו לבצע את הרוטציה, את ההחלפה של ההסכם, זה בא למקום השביעי, זה אחד הסיבות, אבל זה עדיין לא כל ההסכם. זה גם אומר קודם כל שההסכם הוא די שוויוני, וזה שחלק אומרים שהמצב של היום הוא טוב, וחלק שאומרים ננח, נקבל את המקום הראשון, או פעם ראשונה בהיסטוריה, דגל התורה תעמוד בראש יהדות התורה, שעוד לא היה דבר כזה, מהמקום הראשון, בתפקיד הראשון, בראש הרשימה.
לא, תפקיד ראשון לא. אם אתה מבין את המקום הראשון, אתה לא תפקיד ראשון.
לא, לא תפקיד, אבל תפקיד ראשון בראש הרשימה, זה התכוונת, בתפקיד של ראש הרשימה, זה לא רק במקום הראשון, תפקיד של ראש הרשימה, עומדים בראש הרשימה, ויש גם יתרון למי שנמצא במספר הזוגי, יש לו...
כן, אבל אתה לדוגמה אישית מפסיד מזה, כי אתה לא תהיה...
אבל המקום השמיני יכול להיות ככה, אבל אני, מבחינתי, אני גם רואה את המקום השמיני, שהוא מקום בטוח, הפעם יותר גם מפעם קודמת. קודם כל, היינו מאוד 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 קרובים למקום השמיני, זה היה שאלה של עשרות בודדות, זה דבר שזה דבר שזה לא בשמיים, וזה דבר אחד. דבר השני, הסיכוי שיהיה מקום השמיני, מכיוון שציבור גם גדל שלנו יותר מכולם, גם אם אנחנו מדברים על אחוזי הצבעה פחות גבוהים, ודאי
לא... למרות שיש ביקורת, אתה יודע מה, אולי לא על חברי הכנסת של דגל התורה, אבל על אחרים, מהצד האגודאי, יש ביקורת על כל ההתנהלות בקורונה, חלקם נעלמו, חלקם עשו את הצעדים הלא נכונים, אבל זה אולי כבר נושא לשיחה אחרת, ואנחנו נגיד לך תודה רבה, ותודה שעלית...
יש התמרמרות.
תודה שעלית היום, כשאחרים מעדיפים לשתוק.
מה התמרמרות?
כן, בבקשה, כן, סליחה.
זה נכון, אני מחזק את דבריך, שנכון שהציבור היום בא לבחירות או לכל דבר אחר, עם משקעים, קשיים, אני לא אומר משקעים, עם קשיים גדולים. זה ציבור שלא הולך למצב רוח עם אף דבר. ציבור שאנחנו נמצאים בסגרים, אנשים מבוגרים, אנשים הצעירים, וכל אחד החינוכיים והכלכליים. ודאי שזה נכון לגבי כל אזרחי מדינת ישראל, וגם זה נכון, מה שנכון אצל כולם, ודאי אצלנו גם נכון בבחינה הזאת. שם, אם אנחנו נהיה שמה, וישים אותנו שלא עשו, מספיק שלנו מספיק דברים איך להוכיח כמה פעילות
עשו, אני אומר
לך, אני מהוותיקים, אני 30 וכמה שנה.
בוא נגיד שלך יש גם בשביל כמה אחרים.
אבל לא הייתה תקופה קשה.
קח את זה ככה.
תודה רבה.
תודה רבה. שבת שלום.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. גם בסגר, הרב יצחק פנגר משנה לכם את היום, ועכשיו, גם בשידור חי בווידאו.
כשהקדוש ברוך הוא פותר לנו את הבעיות, אנחנו מאמינים ביכולות שלו, וכשהוא לא פותר לנו את הבעיות, הוא מאמין ביכולות שלנו.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר, התוכנית שממלאת את ארגז הכלים שלכם באמונה, תקווה וחיזוק. ראשון עד רביעי בתשע בבוקר, כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
מלכנו, מנה, מגן. מתחנן, מתחנן, אין מי שיגיד קדיש.
ויד בוסי,
עד מתי?
מצטרפים ומתאחדים בלימוד תורה, תפילה וגמילות חסדים בכל העולם סביב השעון.
ארגון תחליף, מפעלי תורה וחסד.
כוכבית 60-31.
ארגון תחליף.
ההצטרפות מקנה זכות להגרלות, ניתן למסור שמות לרפואה. כוכבית 60-31, ארגון תחליף.
שלום דוקטור, כבר אמצע הלילה ולמיכל יש חום גבוה.
בלי לחץ, שולח לכם הפנייה למוקד רפואה דחופה. תרגישו טוב.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל. אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה.
כן כן, את כל הקופה.
גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021 וגם מסכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
חם אביטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יום יום אני פוגשת את ילדי הבית החם. המפגש איתם והדאגה לצרכים שלהם מחדיר עד כמה ילד זקוק לרגישות והבנה עמוקה. פרגון, מחמאה ומילה טובה משריש ביטחון עצמי חזק לילד שילווה אותו עוד לשנים רבות.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים שמחות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה הסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ש, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל לחשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פיתחו חשבון בפגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, היכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או היכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
במוצא שקרוב, חושבים קדימה. סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. 6 פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-64-82. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי. עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לקונסול ישראל בניו יורק לשעבר עורך הדין אסי שריב.
ערב טוב.
ערב טוב לך, מר שריב. תראה, במהומות אמש בוושינגטון אנחנו ראינו לא מעט אלמנטים אנטישמיים, נאצים, ראינו אותם גם בהפגנה הגזענית הזאת בשרלוטסוויל. לנו כישראלים ויהודים קשה להבין איך נשיא שנחשב אולי כפרו-ישראלי ביותר בהיסטוריה האמריקאית, במקביל נערץ גם על ידי אנטישמים ונאצים, ואפילו למעשה גם מעודד אותם. איך זה הדואליות הזאת?
זה באמת שאלה מצוינת. נס ריב טראמפ עוד לפני היבחרו לנשיא ארצות הברית. אם אתם זוכרים, לטראמפ יש גם נכד יהודי, זה לא סתם. העובדה שהוא הנשיא האוהב ביותר בתולדות ישראל לא עומדת בסתירה לעובדה שאנטישמים תומכים בו והוא עודד אותם, בעיקר בגלל האנשים שהם נגד. טראמפ הוא אנטי-ממסדי, והממסד בארצות הברית דוחה גם את האנטישמים. ראינו באמת, כמו שאמרת, תמונות נוראיות אתמול, כתובות נוראיות. לצד דגלי ישראל, המפגינים אתמול נשאו דגלי ישראל וחולצות על אושוויץ ועל העובדה שצריך להרוג עוד יהודים, ושמענו מחבר.
אני חושב שמעולם לא ראינו מחזה כזה, לא בארצות הברית ולא בשביל אותו בעולם.
אין תמונה שמשקפת את הטירוף יותר מזו.
נכון, והייתה גם חברת קונגרס שאפילו אמרה בנאום מול האנשים, היטלר צדק, ומולה מתנופף דגל ישראל. מדהים. זה באמת ערב...
צריך לזה הסבר פסיכולוגי או איזשהו הסבר סוציופוליטי?
לא, אני חושב שהם... תראה, התומכים הכי גדולים של טראמפ זה האוונגליסטים, שהם כמובן לא בהכרח, הם כאילו אוהבי ישראל, אבל לא בהכרח אוהבי יהודים. הם כאילו בסוף מבחינתם הרצון הוא שכולם יוצאו, שתהיה מלחמת גוג ומגוג בין יהודים למוסלמים. אז הם תומכים מאוד גדולים שלו. אז לישראל זה מאוד נוח, מה שנקרא, עד שהמשיח מגיע, הם בצד שלנו. ובאמת אנחנו מבצלים אותם לצרכים פוליטיים הרבה מאוד. אבל יחד עם זאת, יש שם הרבה מאוד אלמנטים אנטישמיים. בתמיכה הגדולה בקרב המפלגה הרפובליקאית, לא אחת. היסטורית, המפלגה הדמוקרטית היא המפלגה היהודית, שאליה מצביעים היהודים, ושם נמצאים גם חברי הקונגרס והסנטורים היהודים.
כולל בבחירות האחרונות. עכשיו, השאלה, האם ההתנהלות של טראמפ, הרי כל הזמן זלזלו בו בטירוף שלו, בסוף התברר שהאיש גם מחשב את צעדיו, והוא לא סתם הגיע לאן שהגיע. מה שראינו אתמול זה פועל יוצא של איזשהו משהו שיצא משליטה של טירוף אחד יותר מדי, או תוכנית מחושבת שהוא רוצה להישאר על הבמה.
אם ראית את הנאום חצי שעה לפני שהתחילה ההתפרצות, הוא אמר להם, לכו להחזיר לנו את המדינה, לכו ותשתלטו על המדינה בחזרה. אמר את זה בצורה מפורשת. אני חושב שההתפתחויות שהראו אתמול והאלימות הגדולה בעצם מחסלים את האפשרות של הפוליטית. אני לא חושב שהוא יהיה רלוונטי יותר, למרות שחשבתי ככה עד אתמול. אני חייב לומר שהוא בוודאי יהיה שחקן עד 2024. אני חושב שמה שקרה אתמול מחסל את האפשרות הזאת, יטיל צל מאוד מאוד כבד על הנשיאות שלו. אגב, יפגע מאוד בישראל, כיוון שאנחנו כל כך מזוהים איתו ונתפסים כבני ברית גדולים שלו. הפגיעה במוניטין ובמותג שלו אתמול תפגע בהכרח גם בישראל.
כן, בעלת המומות אתמול לא שמנו לב לתשומת לב למהפך בג'ורג'יה שנתן לדמוקרטים רוב גם בסנאט כקונסול ישראל לשעבר. האם זה טוב לישראל שנשיא נבחר שולט בשני בתי הנבחרים בישראל מאבדת את כושר התימון המפורסם שלה בין המפלגות?
חד משמעית לא, בכלל בלי קשר למי הנשיא. ראשי הממשלה בישראל תמיד נעו בין משחק בין נשיא, קונגרס, סנאט ובית הנבחרים. העובדה שכל שלושת הגופי הכוח האלה בארצות הברית נמצאים בידי מפלגה אחת, זה אף פעם לא טוב. במקרה הספציפי הזה שבו אנחנו כולנו מעריכים שהממשל הזה כן יגיע לאיזשהו עימות עם ראש הממשלה הנוכחי, זה בוודאי עושה את זה עוד יותר מורכב. יחד עם זאת, אחד הסנאטורים שנבחר אתמול הוא יהודי, ואנחנו כמובן מברכים על כל סנאטור יהודי שנבחר.
ברני סנדרס הוא יהודי, אבל לא סבנו ממנו נחת, כי אני חושב שהוא אנטי-ישראלי ברמות
כמעט. אגב, השאלה היא גם עד כמה, הרי אנחנו שמענו את השמועות שביידן הוא נשיא חצי מתפקד, כמה השמאל הפרוגרסיבי, הסנדרס וקורטז, כמה הם עכשיו ישפיעו על המיצוב שלו בנשיאות, וזה כמובן ישפיע לגבינו. מי בפועל יהיה שם הנשיא?
אני חושב שג'ו ביידן הוא הנשיא, ואני חושב שהשמועות האלה הם קצת לא במקום. הוא אמנם בן 78, אבל אתם רואים את ההופעות הפומביות שלו, הוא לא נראה במצב רע, קוהרנטי, עבר את האימותים, הוא לא בן אדם ל-50, כן? אבל גם ראש ממשלה ישראלי הוא מעל 70. ואף אחד לא מעלה על הדעת שהוא לא ראש ממשלה ישראלי.
אתמול אגב הייתה לו הופעה פנטסטית בתוך המאומות, אתה יודע, מהסוג שראינו בעבר אצל נשיאים, שיחדו את העם.
נכון. אני חושב שארצות הברית, התפקיד העיקרי של ביידן יהיה לנסות לרפא את העם ולא לפלג, לנסות לאחד שם את העם בארצות הברית. אני חושב שהשמאל הפרוגרסיבי קיבל מכה מאוד גדולה גם בתוצאות לבית הנבחרים, ובמיוחד במינויים של ביידן, שמינה אנשים מאוד טובים, ולא מהמחנה דווקא פרוגרסיבי, וזה עשה... גם דווקא במובן הזה אני חושב שיש לנו פחות מה לדאוג.
לסיום נשאל אותך, למה דעתך נתניהו שעומד לפני מערכת בחירות קשה אמור לצפות מהממשל החדש? הרי אנחנו יודעים שנשיאים אמריקאים, למרות שהם לא מתערבים במערכות הבחירות בישראל, בפועל הם כן מתערבים. אתה צופה אפשרות שביידן יתערב פה לטובת מישהו?
אני לא חושב שהוא יתערב
במערכות. אנחנו זוכרים, סליחה שאני ככה, את קלינטון ב-96 ואת בוש אב מול שמיר. היו השפעות.
יש מערכות הבחירות האחרונות.
כן,
אנחנו עבד כחייל אצל נתניהו.
אתה מתנות גדולות, בוודאי. אגב, אני לא אתפלא אם טראמפ היה בא לארץ במרץ לפני הבחירות, לתת לנתניהו עוד איזה בוסט. זה גם אפשרות. אני חושב שביידן לא יתערב במרץ, אבל...
הוא היה נותן לו הכרה אמריקאית בבלפור כנכס של נתניהו.
כן, הוא כבר לא יכול לתת, אבל הוא היה אומר אין כמו ביבי, וזה היה מספיק, כי טראמפ באמת היה מאוד פופולרי בישראל עד אתמול בערב.
עד
אתמול. בכל מקרה, אני לא חושב שביידן יתערב בבחירות במרץ. לגבי הבחירות שאני מעריך שיהיו לנו שוב בספטמבר, זה כבר שאלה אחרת.
אבל אז אני... כן, קורסול ישראל שעבר בניו יורק, קורך הדין אסי שריב, אנחנו מאוד מאוד מודים לך.
תודה רבה.
שלום, שלום.
יעקב, רעיון מרתק עם הקונסול לשעבר, צריך להביא אותו לפה יותר. בוא נגיד שלום למי שעשו במלאכה היום, לאורכת האקטואליה של הרדיו אסתי פלד, לטכנאי שלנו באולפן בני ברק אבי שלום, לצוותים באולפני רחובות וירושלים, ואיזה שיר תבחר לנו היום לסיום? משהו עם אמריקה?
כן, משהו בסגנון אמריקאי, אתה יודע, רוח אמריקאית. בכל אופן מדובר פה במעצמה הגדולה ביותר בעולם, וכל מה שקורה שם משפיע עלינו בייחוד לקראת הבחירות האלה. אני בחרתי בשיר I Can Be של שווקי, אם הוא יכול, גם אנחנו יכולים, שיהיה כולנו שבת שלום.
רק אל תעשו פה מה שעושים שם, שבת שלום.
את לא.
I am a child and the road ahead is paved with possibility, laughter and smiles. When I'm with you I'm soaring high and free. When you're in my world, I believe in me. I look into your eyes and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me. Is inside of me. Life throws me fire and fate will test me 10 million ways. Sometimes I'm tired, it's hard to see the light of better days. But then I dare in a dream, I find the hope for more. I reach for all you gave and stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be. Oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life.
Everything I need is inside of me. Is inside of me. I am a fighter. I am a dreamer. I am a hero. Everything I am. 'Cause you believed. 'Cause you believed in me.
חזקים, מחוברים, משדרים